ערב טוב לכולם. היום אנחנו נתחיל בפרשה מהסוף להתחלה. למה מהסוף להתחלה? כי אני לא רוצה לפספס את הקטע של עקדת יצחק. עקדת יצחק זה אחד מהדברים שאנחנו, איך אומרים, אין ילד בגן אפילו שלא יודע על עקדת יצחק. ואחת השאלות הגדולות שאנחנו שואלים את עצמנו על העניין הזה בכלל מההתחלה, מה זה הניסיון המוזר הזה בכלל? איך הקדוש ברוך הוא בכלל מבקש מאבא לשחוט את הבן שלו? גם אם זה כאילו וגם אם זה לא יצא בסוף. מה, איזה מין ניסיון מוזר? זה, מה? הרי הקדוש ברוך הוא כולו חסד, כולו רחמים, לבקש מאבא לשחוט. וצריך להבין בעצם מה הולך כאן. אז אומרים לנו המדרש, לך לך ראשון כלך לך אחרון, לך לך ראשון זה לך לך מרצחם ולך בית אביך לארץ אשר עריך, תהיה מיליונר, תהיה מיליארדר, תהיה מבורך. אנחנו לא כל כך מבינים מה הניסיון כאן בדיוק. והניסיון האחרון, לך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה. כך את בנך, את יחכנה את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. כחנה את בנך, אומר אברהם אבינו, יש לי שני בנים. יחידך, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, אני אוהב את שניהם, את יצחק. מה, גם כאן, מה זה המשחק הזה? קח את יצחק, תעלה אותו לעולה. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אז אחד הדורות אומר שרצה להעלות את השכר שלו. ואיך הוא מעלה כאן את השכר? על כל מילה ומילה קיבל שכר, אבל יש כאן גם רעיון פסיכולוגי. כשאני בא ואומר לבן אדם, קח את הבן שלך. טוב, בן שלי, מה אתה רוצה מהבן שלי? יחידך. כבר מתחילים קצת זה. אשר אהבת, או כבר עוד יותר, כבר ההתרגשות בכלל, בולה. את יצחק. אז בכלל כאן הגענו להתעלות, חבל על הזמן.
אבל הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא הרבה, כאילו הוא כל הזמן עושה לקחת את זה.
על מה?
כאילו מי יותר חשוב לו? אברהם או
אין כאן שום ויכוח, זה לא עולם הוויכוח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה רק להראות לך מי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו אוהב את שתי בניו. אברהם אבינו אוהב את שתי בניו באותה מידה. זה לא שהוא אוהב רק את יצחק ולא אוהב את ישמעאל. הוא אוהב גם את ישמעאל, ועובדה דרך אגב. לא, כי הוא פחד שישמעאל יאכל אותה. ואז להפך, הוא מדבר בעד ישמעאל, לא נגד ישמעאל. נכון, למה לא? זה בן שלו. לא, לא, זה לא הרעיון. הוא מבין שיצחק הולך לקבל את הכל. ואז הוא אומר לו, ומה עם ישמעאל? להפך. הוא באים ואומרים לך, תשמע, תן לבן הזה הכל. אומר, רגע, רגע, מה עם הבן השני שלי? מה, לא מגיע לו? להפך, עד רבה, הוא כאן רוצה שהקדוש ברוך הוא גם ידאג לישמעאל, לא רק ידאג ליצחק, כי הוא אוהב גם את ישמעאל. בוודאי, זה בן שלו, מה זאת אומרת? חשוב להבין, עוד פעם, התורה זה לא ספר סיפורים, אנחנו לומדים כאן, הדברים זה לימוד עצמי, ועכשיו אנחנו רוצים גם להבין, כל הניסיון הזה של עקדת יצחק, שהוא באמת ניסיון מאוד מאוד קשה וקשה להבנה. אז בוא נראה בעצם מה הולך כאן. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קח נא את בתך, את יחידך, אשר אהבת יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, עד אחר הדברים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר. עכשיו, וישכם אברהם בבוקר. אומרים שהוא יזדרז לעשות את המצווה. אנחנו לא מסתדרים עם זה כל כך. אתם יודעים למה? מתי אומר לו, מתי מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא?
בחלום, בלילה.
אז למה הוא לא קם מיד והולך ועושה את זה? מה, איזה מין זירוז זה? שהוא מחכה עד הבוקר, הולך לישון, קם בבוקר. מה? עכשיו תיקח אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לך.
יש ילד, בבוקר
הוא עושה. מי אמר?
יש אישה.
למה? מתי מקריבים קורבן? אפשר להקריב קורבן בלילה?
לא.
אז אין לו מה ללכת בלילה. רק בבוקר. עכשיו הוא גם לא יודע את המרחק. זה יכול להיות מרחק קצר, ואז זה לילה, הוא לא יכול להקריב. זה יכול להיות מרחק ארוך, ואז אולי כן יכול להקריב. אבל מה הולכים? הולכים עוד בטוח. איך שמאיר האור הראשון, אנחנו יוצאים לדרך. אם זה 5 דקות, הקרבנו. אם זה שעה, 3 ימים, 3 ימים. זאת אומרת, חשוב להבין שאפילו הדבר הזה של הזירות, צריך להבין למה, איך, מדוע. זה לא כל כך פשוט. אז הבנו. נעבור הלאה. וישכם רב בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו. מכאן לומדים שני נעריו איתו, שבן אדם חשוב לא יוצא לדרך בלי שני מלווים. ואת יצחק בנו. ויבקע עצי עולה.
זה בדרך כלל מתי שנוסעותים בסוטה זה.
איך?
בסוטה עם האישה. השני מלווים.
האמת שכל, זה להלכה גם, כל בן אדם חשוב, בן אדם חשוב, לא הולך לבד לדרך. אסור לו לצאת לבד לדרך. לא הולכים לבד. כן. כי כולנו חשובים בערב שבת. וישכם הרבה עונה, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, והיה את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. מה קרה עכשיו? אמרנו, בן אדם צריך ללכת עם שני מלווים. וכאן הוא אומר להם, שבו עם החמור. ועוד הדרך זה רחוק, ראה את המקום מרחוק. מה קרה? אלא מה? אברהם אבינו ויצחק רואים את ההר, רואים אותו, כי היה שם עננה, היה שכינה.
והם לא
ראו. אז אמרו להם, תשארו עם, מה זה חמור? חומר, חומר. תשארו עם החומריות, אתם לא מתאימים, אתם לא יכולים להמשיך. טוב. ואני בא לנחה עד כה ונשתחו ונשובה אליכם, אומרים ניבא ולא ידע מה ניבא. למה? מה אומר? ונשובה אליכם. זאת אומרת, אתה אומר בעצם מה? אני חוזר חזרה, שנינו חוזרים.
הוא ידע מראש את זה.
ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת ולכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים ויעש אל עולה. מה קרה כאן? מה עכשיו פתאום הוא שואל? למה עד עכשיו הוא לא שאל? הולכים 3 ימים, עכשיו הולכים אחרי שראו הולכים, ועכשיו הוא נזכר לשאול איפה עשה לעולה? מי לבד? אבל בסדר, כתוב שהם הלכו לבד. אנחנו, באיזה שלב הוא שואל אותו? איך שיצאו לדרך? לא. כתוב, והלכו שניהם יחדיו, היום יצחק אליו, ואז אחרי שהלכו יחדיו, אז הוא שואל אותו. אז מה קרה שהוא שואל אותו פתאום? אנחנו דיברנו על זה פעם. חסר כאן משהו. עוד פעם. ויקח אברהם את עצי העולה, תקשיבו, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. מה נעלם כאן? המאכלת.
המאכלת, לא היה עולה.
עשה בכלל לא נמצא. אבל היה משהו שהיה מקודם, ועכשיו לא נמצא. כי מה כתוב בהתחלה? את האש ואת המאכלת. ואילו כאן מה כתוב? הנה האש והעצים, אין מאכלת. ולכן הוא שואל, יעשה לעולה, למה? כי ההלכה אומרת שלא מראים לקורבן את הסכין עד שלא שוחטים. אז מה רואה יצחק? רואה אבא לוקח מאכלת, לוקח עצים. פתאום הוא רואה, אבא מחביא את המאכלת. איפה עשה?
כאילו הביא שזה הוא
עשה. אז אמר לו, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. והלכו שניהם יחדיו. למרות זאת, הולכים יחדיו. חשוב להבין, יעקב נדמה לי בן 37 בקטע הזה. הוא לא בחור בן 12 או 10, הוא לא חייב ללכת. הוא יכול להגיד לאבא שאתה יודע מה. סליחה לביטו, תקפוץ לי, מה אתה? הולך לשחוט אותי? ביי ביי, אני הולך הביתה. חפש חפרייר אחר. לא, וילכו שניהם יחדיו. ויהיו למקום אשר אמר לה אלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויירוך את העצים, ויקוד יצחק בנו, וישם אותו על המזבח עם על העצים. וישלח אברהם, מה זה וישלח אברהם את הדבר? אומרים שחשוב להבין, הוא היה צריך לשלוח את היד. היד לא רצתה לזוז. הוא היה צריך להתאמץ. ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אל המלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. הוא אומר, אל תשלח את ידך, לא רק אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה. אל תיגע בו בכלל. לא רק אל תשחוטו, אל תיגע בו. כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. ולא חסכת ידך את ידך ממני, וואלה, יופי. כאן בעצם היה צריך להיגמר הניסיון. אבל זה לא נגמר. ויישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר. מה זה אחר?
אחר.
נאחז בסבך בקרניו. מה זה אחר? למה? יצחק זה איל? הוא ישבה כאן, תכף נראה, את יצחק לעיל. וילך אברהם ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם. דרך אגב, זה מדובר, זה הר המוריה, זה ירושלים. ירושלים בנויה מיראה ושלום. ירושלם. שלמות ויראה. וכאן בעצם השם הראשון שניתן לאברהם, המקום הזה נקרא איך? השם יראה. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה שלום. אז ירו שלום, ירו שלם, יראה ושלמות. אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה יראת שמיים, יראת שמיים. דרך אנחנו נבין את זה. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. והיום מרבי נשבעתי נאום השם, כי אנה אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת בנך את יחידיך. סליחה? מה אתה, טוקי? אמרת כבר פעם אחת את זה. עוד פעם אתה אומר אותו דבר? וחוץ מזה, מי עכשיו היה על המזבח? יצחק או אי? אי! מה אתה אומר? ולא חסכת בנך את יחידיך? מה, הוא משקר? ולא רק זה. כי ברך ברכך והרבה הרבה זרחה כרוכבי השם וכל אשר שאת הים וירס זרחה את שרו ועברה להתברכו וזרחה כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. למה הוא לא אמר לו את זה בפעם הראשונה? למה אנחנו צריכים את שתי השלבים האלה ולמה רק בפעם השנייה הוא מבורך? ולמה הוא חוזר מלאך ועוד פעם ולא חסך ממך כאשר בעצם מי שנשחט זה עיל ולא יצחק?
הוא חסך לו במחשבה, הוא לא חסך ברשון שלו.
כשהוא עשה הוא כאילו בעצם את יצחק הוא יקרה.
אנחנו לא יודעים מה מסתובב אברהם במוח, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא רואה שכאשר אברהם חיצונית שוחט עיל, בפנימיות את מי הוא שוחט? את הבן שלו. זה דבר קשה להבנה. קשה להבנה, אני אגיד לכם למה. כי אנחנו לא מבינים מה מסתתר כאן. אבל הרעיון הוא כאן, שאברהם אבינו מגיע להתעלות כל כך גבוהה שהחומר כבר לא קיים. זאת אומרת, הגוף הוא לא גוף. זאת אומרת, הוא הביא את עצמו לשחוט את החומריות. לגמרי. דרגה הכי גבוהה שבן אדם יכול להגיע. ולכן, אומר לו, וואלה, עכשיו עשית את זה. הגעת למקום הכי גבוה. אבל לאן הוא הגיע בעצם? אברהם הוא עמוד החסד, אהבה. יצחק הוא עמוד היראה. אברהם אבינו בהפטרה של שבוע שעבר נקרא אברהם או אבי. אין? אני לא יודע אם יש עוד אחד שככה נאמר עליו. רק על אברהם. זאת אומרת, אברהם הגיע באהבה שלו לקדוש ברוך הוא לדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע. מה זה אומר? לכאורה, אם הוא הגיע לדרגה כזו, לא צריך יותר מזה כלום. הרי המטרה שלנו זה להגיע לאהבת השם. כל הרעיון זה אהבה. אבל מה הוא אומר אברהם אבינו לאבי מלך? כשאבי מלך בא ומספר לו, תגיד לי, למה אתה שיקרת אותי? למה לא אמרת לי שזה אשתך? תראה איך סיבכת אותי? עוד שנייה אחת הייתי עושה עבירה גדולה? אמר לו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. ואת אתם מאוד נחמדים, מאוד מנומסים, הכל מסודר, הכל יפה, רק מה? חסר דבר אחד בסיסי, יראת אלוקים. ואם אין יראת אלוקים, אין כלום. והרגוני על דבר אשתי. וראינו את זה בהיסטוריה. במיוחד בהיסטוריה האחרונה, עם הנאצים, עם שמם וזכרם. העם הכי מנומס, הכי מטורבת בעולם המערבי, שנהפך לחיית טרף נוראית. למה? רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. נקודה. זאת אומרת שאברהם אבינו מבין שצריך יראה. כי בלי יראה אין כלום. אבל הוא כנראה עוד לא כל כך מבין לאן הוא צריך, לאן הוא צריך להגיע. כי הוא נמצא בדרגת אהבה כל כך גבוהה שלכאורה, הוא לא צריך את היראה. כי הוא הגיע לאן שכל אדם רוצה להגיע. אהבת השם אבסולוטית. אבל כדי לקחת את הדבר היפה הזה ולהעביר אותו לדורות הבאים, אי אפשר רק עם אהבה. צריך גם יראה. ומי זה עמוד היראה? יצחק. אז איך אנחנו מחברים עכשיו את האהבה של אברהם עם הגבורה של יצחק? אנחנו מפגישים אותם ביחד בצורה כזאת שהם שתיהם שוחטים את החומר שלהם, ובעצם מגיעים להתעלות רוחנית שגורמת לזיווג ביניהם, גורמת לאיחוד ביניהם. ואז בעצם, תחשבו על זה, אבא שוחט את בנו. מבחינה רוחנית, זה הדבר הכי קשה. הבן נשחט על ידי האבא. אותו דבר. אבא שוחט את בנו. איך הבן מרגיש? איך האבא מרגיש? איך מגיעים לדרגה כזאת? זה השילוב של האהבה והיראה. האהבה של, של אברהם אבינו התחברה עם היראה. ולכן מה הוא אמר? על כן יאמר בהר השם יראה. איך אומר עוד פעם? בוא נראה את זה. ויקרא השם במקום, הוא השם יראה את אשר יאמר היום בהר השם יראה. אברהם אבינו מבין עכשיו שהוא הגיע לשילוב המושלם. ובאמת, יצחק רק מתחתן אחרי העקדה, אחרי העקדה. הוא כבר בן 37, יכל להתחתן כמה שנים טובות לפני. מעבר לזה, עד שהוא לא עבר את הניסיון של עקדת יצחק, הוא לא היה יכול להביא את יעקב. כי הוא היה רק גבורה. עוד פעם, חשוב להבין, ברור שהיה לו גם חסד, וברור שלאברהם גם היה גבורה. אבל היה צריך מינון יותר גבוה. היה צריך את החיבור המושלם. זאת אומרת, אברהם ויצחק הגיעו כאן לחיבור. כי תחשבו, אבא ובן, שעוברים ניסיון כזה. איזה חיבור יש ביניהם? מדהים. כן? נכון. ואז, וישוב אברהם אל נעריו. איפה נעלם יצחק? אז כאן יש כמה פירושים. אחד הפירושים אומר שהלך לישיבת שם ועבר. אבל בכל אופן קצת קשה הפירוש הזה. כי מה, למה הוא לא יורד מהר? ירד מהר וילך לישיבה. אלא שיצחק הגיע לדרגה כל כך גבוהה שהוא לא היה מסוגל לרדת מלמעלה. מי יכול לרדת? מי יכול להיות גם למעלה וגם למטה? רק אברהם. וישוב אברהם אל נעריו, ומה כתוב כאן? תשימו לב, כל הדרך של העקדה כתוב וילכו יחדיו. מי ילכו יחדיו? ועכשיו מה כתוב בסוף? וילכו יחדיו. אז אחד אומר, שמי זה היחדיו הזה? בדיוק כמו שהיחדיו מקודם היה עם מי? עם יצחק? לא. רגע, נגיע לנערים. אבל עד הנערים, עם מי היה היחדיו? אברהם ויצחק. אז בעצם, וישוב אברהם נערכה ויקום וילוך יחדיו, אולי התורה מנסה להגיד לנו, שאברהם ויצחק הגיעו לייחוד כל כך מושלם, שבעצם האברהם שכאן, הוא אברהם ויצחק ביחד שנהפכו לאחד. ולכן וילכו יחדיו. כי וילכו יחדיו כתוב גם מקודם, פעמיים. מי הלך יחדיו? אברהם ויצחק. ויקח בן צדה והסמל יצחק נורא ייקח את וירדו את שבע את מנחה וילכו שניהם יחדיו וילכו שניהם יחדיו ובסוף עוד פעם וילכו יחדיו זה כבר לא שניהם זה יחדיו אחד נפלא. עוד פירוש. בוא ניקח את היחדיו של אברהם ויצחק, ונכן נחבר אותו לנערים. זאת אומרת שמה בעצם אומרת לנו התורה? אברהם לפני 5 דקות היה בהתרוממות, בהתעלות, היה מחובר לקדוש ברוך הוא. יעני, מי יכול לדבר איתו עכשיו? שתי החומריים האלה שהיו עם החמור? מישהו מסוגל בכלל אחרי התעלות כזאת להתחבר איתם? יש מישהו שמסוגל, מי? אברהם אבינו. וילכו יחדיו אל באר שבע. זאת אברהם אבינו אחרי ההתעלות הגדולה הזאת, יכול לרדת למטה ולהתחבר לאותם נערים. זה דרך אגב היה הכוח של אברהם אבינו. שזה הוא נבחר להיות אבי האומה. הוא היה משפיע. אם אנחנו מסתכלים בפרשה שלנו, יש לנו כמה דמויות. יש לנו משפיע, יש לנו מושפע. הרי כל הסיפור עם הגר ושרה. מה, אברהם אבינו לא רואה שישמעאל הוא, סליחה על הביטוי, לא בדיוק צדיק יסוד עולם? מה הוא צריך אותו בבית שיסתובב לו ויקלקל את יצחק? ועובדה שרה אמנו אומרת לו, זרוק אותו מכאן. מה, שרה רשאית? שרה היא מרשעת שסתם רוצה לזרוק ילד מהבית? שגדל שם? כמו הבן שלה, והיא בטח גידלה אותו והכל? מה קרה? מה פתאום לזרוק אותו? כי היא פחדה. ממה היא פחדה? שהוא ישפיע רע על... אז למה אברהם לא מפחד?
הוא יכול להרוג אותו גם.
למה אברהם לא מפחד, אני שואל?
כי הוא אהב גם את ישמעאל.
כי אברהם אבינו הוא משפיע ולא מושפע. והוא בטוח שהבן שלו יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. שמה יצחק? הוא כמוה בדיוק. משפיע ולא מושפע. רק דבר אחד הוא שכח בנוסחה הזאת. שגם ישמעאל זה הבן שלו. וגם לו יש כוח השפעה עצום. ושרה רואה שיצחק... זה לא אברהם. וישמעאל בוודאי שלא אברהם. ועם ההשפעה הרעה של ישמעאל, הוא עלול להשפיע על יצחק, ויצחק יהיה כן מושפע. כי יצחק זה לא אברהם. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שרה אמרה, תקשוע בקולה. ופתאום אנחנו מתחילים להבין מה קורה כאן מאחורי הקלעים. זה לא שסתם החליטה לזרוק אותו, וזה לא שסתם אברהם אבינו כאילו התנגד בהתחלה. כי אברהם היינו בטוח שאף אחד לא יכול להשפיע על יצחק. בדרך אגב, יש לנו עוד דמות בפרשה, שהיא מושפעת ולא משפיעה בכלל. מי זה? לוט. מה עושה לוט? בשביל הכסף הוא הולך לאן? לגור עם אנשי סדום. ומה קורה? הוא משפיע עליהם או שהוא מושפע מהם?
הוא מושפע מהם.
מה זה מושפע מהם? הוא נהיה שופט בסדום. יש יותר מושפע מזה? יש יותר מושפע מזה שמוכן לתת את השתי בנות שלו שהתעללו בהם? תגיד לי, אתה נורמלי? זה פשוט עזוי. וזה מביא אותנו לסיפור, אם אנחנו כבר מדברים על לוט, משפיע, מושפע וכולי, מי הוא בכלל לוט? בזכות מה הוא ניצל מסדום? אבל למה הקדוש ברוך הוא מציל אותו מסדום? שולח מהלכים מיוחדים לקחת אותו מסדום להציל אותו. למה? באיזה זכות הייתה לו? הרי הוא שופט של סדום. זאת אומרת, הוא לא רחוק מהסדומיים.
עדיין היה לו איזה חוק. השם יודע, הוא הביא אחרי מחכה עולם מחדש.
איך? זה נוח, לא לוט.
שהיה ריב בין רואה צון לרואה אברהם, ולוט. הוא אמר לו, השם יחליט,
כאילו, מי שודק, אני עודה. ואז בזכות שהוא אמר לו, בסדר, אולי אז אברהם
שם עליו, והוא ילדים. שלחו את המלאכים להציל אותו. אתה חושב את הדו-שיח, סליחה, בין השם לאברהם, שאמר לו, אחי, סתה צדיק עם
רשע.
כן, אבל זה
היה בשביל להציל את סדום.
בסדר, אבל
היות,
כן,
היות
לא
יכול... אז רגע, אני רוצה להבין, לוט צדיק? לוט צדיק?
בזכות אברהם,
הוא שלח אותו. מה אמרת? רגע.
הוא הייתה לו הכנסה.
שאלתי באיזה זכות?
בזכות אברהם.
אז לא בזכות לוט. לא בזכות לוט.
הוא היה דומה מאוד להחשבות שזה אברהם.
חבר'ה, כתוב בפירוש שזה בזכות אברהם. אני לא יודע אם כל כך מסתפחים עם עצמכם.
היה הכנסה
תורחים,
הוא
הייתה לו הכנסה
תורחים.
בבקשה. בואו, תראו מה כתוב. ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. זאת אומרת, ויזכור אלוקים את מי? את לוט? מה פתאום? את אברהם. אבל בכל זאת היה לו איזה זכות. בוא נראה. הכנסת אורחים. הוא מכניס אורחים, איפה? במקום שבו הכנסת אורחים זה יערג ואל יעבור. מי שמכניס אורחים בסדום, הלך עליו.
מסתכל.
זאת אומרת, לכאורה, הוא עושה כאן מעשה הירואי. אבל כאשר מספרים לנו שהוא ניצל מסדום, לא מזכירים את זה בכלל. איך אפשר לא להזכיר? בן אדם מוסר את נפשו כדי להכניס אורחים. בסדום. ולא מזכירים את זה בכלל? מספרים על הרבי מבריסק, רבי יושב בר סולובייצ'יק, אם אני לא טועה, מספרים שהוא היה מדי פעם פושט את הבגדי רבנות שלו, ולובש בגדים רגילים ופשוטים עם קסקט, ומסתובב משתי סיבות. גם קודם כל לראות מה העניינים מנקודת מבט של אזרח רגיל, בן אדם רגיל, וגם קצת לנשום אוויר. בלי שישאלו אותו כל חמש דקות שאלות, זה בלגנים, להרגיש בן אדם רגיל קצת, קצת לנקות את הראש. פעם אחת שהוא עשה את זה, הגיע לילה, היה חורף, קור כלבים, התחילה סופה, אי אפשר היה להישאר בחוץ. ניגשו לאיזה פונדק יהודי, דפקו, לא אני, ודפקו ודפקו ודפקו, עד שיש לו משהו, העגלון כבר רצה לעזור, אומר לו, מה אתה, תדפוק יותר חזק, מה, אנחנו נשאר כאן בחוץ, אנחנו מחר בבוקר, פגרים מתים. בסוף פותח הבעל הבית הדלת, הוא אומר, כן, מה אתם רוצים? אנחנו, אתה רואה מה נעשה בחוץ, אנחנו רוצים לישון. חדר, אין לי אף חדר, הכל תפוס. אין מקום. אתה רוצה להשאיר אותנו בחוץ, בקור הזה, אנחנו נמות. תראה, פה, שם, בסוף הצליחו לשכנע אותו, שהוא לא יכול להשאיר אותם בחוץ. טוב, יאללה, בואו כאן, במסדרון כאן, תשכבו כאן. טוב. רבי יושב בר, הרבי מבריסק, גדול הדור. תיישב שם על הרספה, מוציא נר, מדליק ומתחיל ללמוד. הוא צועק, אבא לבית, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה מאיר כאן את האנשים? או, קבל את הנר מיד. טוב. הוא מקבל את הנר, לומד בעל פה. 10 דקות, רעש מאומה בחוץ, קרקרות, בלגנים, צעקות, כל האורות בבית נדלקים, בפונדק, הכל נדלק, מתחילים לעלות ריחות של תבשילים, מה זה קפה, אוף, מה שאתם רוצים, איזה ריחות, כך חבל על הזמן, רק מהריח נהיים סביב. והרעש, בלי עין הרע. הגיע האדמור מקודיינב עם החסידים שלו. כל הפונדק הוא לקח. טוב, הוא הולך לטול ידיים, עובר במסדרון. וואלה, נראה לו מוכר, אחד הדמויות שם על הרצפה. מתכופף, רבי יושב בר? תגיד לי, מה אתה עושה על הרצפה? וואלה, הוא הבעל הבית עומד מאחורה, מה זה נכנס לפאניקה? הוא לקח את גדול הדור, בקושי נתן לו להיכנס, ונושיב אותך ככה על הרצפה במסדרון. בא אליו, אוי, הרבי, תסלח לי, אני מבקש סליחה, מחילה, לא ידעתי שזה אתה, אם הייתי יודע, הייתי בוטח ונותן ועושה. אומר לו, סליחה, מה זה לא ידעת? ואם לא ידעת? אני אספר לך מה קרה בפרשת וירא. כאשר אברהם אבינו מכניס אורחים, מה הוא רואה? הוא רואה ערבים, והוא מכניס אורחים. כאשר לוט מכניס אורחים, מה הוא רואה? ויבואו מלאכים. זה חוכמה להכניס מלאכים? לא, זה חוכמה להכניס ערבים. מה, זה חוכמה שאתה מכבד את הרמי מבריסק? זה חוכמה שאתה מכבד יהודי פשוט שדפק לך על הדלת באמצע הלילה. זוהי חוכמה.
תראה, היום אני לא אכניס ערבי הביתה.
אברהם אבינו, הוא הכניס. אף אחד לא מבקש להכניס ערבים, לא ליבהל, בסדר? לא מבקשים איך להכניס ערבים, לא לדאוג. אסיר ידע גם מליבך. הרעיון הוא כזה. איך אנחנו מתייחסים כאשר מגיע לנו איזו אישיות חשובה? ואיך אנחנו מתייחסים שמגיע איזה יהודי פשוט? וזה הלימוד כאן. אומר לו, רבי יושב בר אמר לו לאותו פונדקאי, אתה רוצה שאני אסלח לך? חודש ימים אתה אצלי בבית. תלמד מה זה להכניס אורחים. אחרי שתהיה חודש אצלי, אני אסלח לך. ומספרים שאותו יהודי, מאותו זמן, לא היה מכניס אורחים יותר גדול לנו לכל האזור. אבל הלימוד הוא עצום. איך אנחנו מתייחסים לאנשים? לפי איך הם נראים, לפי חשיבותם, וזה לא בסדר. זה הלימוד. לוט מסכן את עצמו. איזה מסכן את עצמו? מלאכים! ותכניסו לזה גם שלא רק שזה מלאכים, אלא לוט גדל שבטבע שלו זה הכנסת אורחים. כי הוא למד את זה מאברהם אבינו כל ימי חייו. זה דרך אגב כמו הבדואים. לקחו אותך, הכנסת אורחים שלהם אין כמוה. אבל אחרי שתצאו מהאוהל, יאכל לך סכין בגב גם. אבל הכנסת אורחים, כל עוד אתה אצלו בבית, באוהל, וואו, חבל על הזמן. אין קשר, אני רק אומר, רק להסביר את הנקודה, שברגע שהכנסת אורחים היא טבע שני, אז את לא חוכמה. ואם את מוסיפה לזה שזה מלאכים, אז בכלל לא חוכמה. ולכן, לא מוזכר כאן בכלל העניין של הכנסת אורחים שלו. בכלל לא מוזכר, כי זה לא רלוונטי. מה שכן מוזכר, אברהם. מה קרה עם אברהם? כשאברהם ושרה ולוט ירדו למצרים. למה לוט הצטרף לאברהם? כי אברהם אין לו ילדים. ומי יורש את אברהם? לוט. רואה לוט שאברהם אבינו הולך. לך לך מארצך ומולך מבית אביך אל ארץ שאראך. מה עושה לוט? רגע, רגע, ירושה בורחת. אני אחריה. חס ושלום. הירושה תלך למקום אחר. עכשיו, וואלה, יש לו הזדמנות פז. הוא מגיע למצרים. אברהם אבינו אומר, אשתו זה אחותו. אם עכשיו לוט פותח את הפה, הוא אומר, הוא משקר. זה אשתו. מה עושים לאברהם? מי מקבל את הכסף? זה מסירות נפש. למה? כי לוט, מה שמניע אותו בחיים זה כסף. הרי כאשר הם נפרדו, הוא בחר את המקום הכי יפה, שמי נמצא שם במקרה? הרשעים. הרשעים הכי גדולים ומושחתים. סדום. אבל בשביל כסף, לא אכפת לו. ועובדה, הוא אפילו נהיה שופט של סדום. אבל, כאשר הוא עמד בדילמה, והוא אוהב כסף, והוא יכל בשתי מילים לזכות בירושה, הוא שתק. זו הזכות שעמדה לו. זה הזכות, אבל לא ההכנסת אורחים. זה כדי לדעת ולשים דברים בפרופורציות. זה מה שהוא עשה עם שתי הבנות שלו, עם כל הכבוד, הוא אכל אותה אחר כך בגדול, כי הוא בעצמו היה עם הבנות שלו. מי, עם כל הכבוד, אומר, חבר'ה, קחו את הבנות שלי, הם לא ידעו גבר, קחו אותם. תגיד, אתה נורמלי? ואיך אתה בכלל מגיע לרעיון כזה זוועתי? עכשיו, ליד הכנסת אורחים, לא, זה עם כל הכבוד, אני חשבתי על זה רבות, על הקטע הזה. כי על פניו זה נראה כמו שאתם אומרים, באמת נראה, פו, איזה הכנסת אורחים, הוא מוכן אפילו לתת את הבנות שלו. אבל רגע, בוא נעצור רגע. מה זה מוכן לתת את הבנות שלו? מה, איזה מין אנחנו נורמלי נותן את הבנות שלו? סליחה, למי אתה מחויב יותר? לאורחים שבאו אליך זרים או לבנות שלך?
חסד בא מהבית, חסד
בא מהבית. מה זאת אומרת, אתה נותן את הבנות שלך שיתעללו בהן? מה, הרי זה הבן אדם הפוך. והוא שילם על זה. הוא בסוף שוכב עם הבנות שלו. אבל בואו תראו מצד שני, איך מתייחסים לאורחים בסדום. הוא מכניס את המלאכים האלה, ותשימו לב מה קורה. תרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסובו על הבית מנאה ועד זקן, כל העם מקצה. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מתאספים. ויקראו אלות, ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. עכשיו תראו מה קורה. ויצא הם ללוט הפתחה, והדלת סגר אחריו, ויאמר, אל נא אחי תראו, הנה נא לי שתי בנות, חתיכת לא נורמלי. אשר לא ידעו איש, הוציא נאותם אליכם ועשו להם כדוב בעיניכם. אבל מה? הם לא מעניינו אותם הבנות. ויאמרו, גש הלאה, לך, לך, לך מכאן. ויאמרו, האחד בא לגור, וואלה, באת כאן לגור, ונהיית לנו כאן שופט, אתה חושב שאתה תגיד לנו מה לעשות? ויפצרו באיש בלוט מאוד, ויקשו לשבור הדלת. אתה לא נותן לנו להיכנס בטוב, אנחנו ניכנס בכוח. וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה, ואת הדלת סגר, ואת האנשים אשר פתח הבית, עיקו בסנוורים מקטן ועד גדול. מה עושים המלאכים? מקים אותם בסנוורים, יעני, עברו אותם. עכשיו, מה הייתם עכשיו אתם עושים? הולכים הביתה, מה זה?
בורחים.
בורחים? מה עושים אנשי לוט? אנשי סדום? וילאו למצוא הפתח. הם לא רואים, אבל הם מתאמצים למצוא את הפתח. מגששים למצוא את הפתח. עד כדי כך הרשעות שלהם. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. עכשיו יש, נדמה לי הנציב אומר השקפת עולם, אומר שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא מוציא גזר דין, הוא מנסה לתת צ'אנס. בשתי הכיוונים. ולכן בהסתכלות הזאת, בעצם מה שקרה כאן, הקדוש ברוך הוא, הרי בשביל מה כל הסיפור הזה עם המלאכים? באמת. אתה שולח אותם להשמיד את סדום, להוציא את לו. קחו את לו, תשמידו את סדום, נגמר הסיפור. מה זה, באים, מתארחים אצלו, אלה באים כל אנשי... מה כל האחרתא הזאת? נתן להם הזדמנות אחרונה.
כמו עם נוח.
גם דרך אגב, מנקודת מבט, גם ללוט. אמר, אני רוצה לראות איך אתה תתנהג, תיקח אורחים או לא תיקח אורחים. דבר שני, אני רוצה לראות איך אנשי סדום מתנהגים. ואז מה קורה? לוט באמת מכניס אורחים. לא נכנס עכשיו לרמה, לא רמה, כן רמה, אבל בכל אופן עשה משהו טוב. ואילו, אנשי סדום, גם אחרי שהם מסונברים, הם רוצים להגיע לפתח. ובזה הם גזרו את גזר דינם. עוד נקודה אחת קצרה, שאיתה אנחנו נסיים. כשאנחנו מדברים על סדום, אנחנו רואים את אברהם והקדוש ברוך הוא דנים, אם יש צדיקים, אין צדיקים, יש צדיקים, וזה גם נראה לנו גם ויכוח דיון מאוד מוזר. בינינו, איזה צדיקים אפשר למצוא בסדום? אנחנו מאנשים רעים וחטאים. נראה לכם שזה צדיק יגור שם בכלל? מדבר על 50 צדיקים? תגיד, על מה אתה מדבר? מי בכלל יגור במקום כזה אם הוא צדיק?
זה לא חשבתי,
באמת. זה קצת עזוי. אז מה התורה רוצה ללמד אותנו? כשמו שאמרנו, זה לא ספר סיפורים. התורה רוצה ללמד אותנו קודם כל, שנבין ונדע את הכוח של הצדיק. זאת אומרת, אם היה צדיק, הוא היה מציל את סדום אפילו.
הוא היה מציל את הגזרה.
אתם מבינים את זה? וזה מה שצריכים להבין. כוח של צדיק. מי יודע כמה גזרות שנגזרו עלינו משמיים התבטלו בגלל הצדיקים של הדור? מי יודע כמה אנחנו עושים את מכירי הדבר? בוא נגיד שהיו מוצאים כמה צדיקים. 10 צדיקים. כמו שאמר, הוא יציל. והיו מצילים את סדום. מישהו היה כותב על זה? מישהו היה יודע מי זה בכלל? היה משהו כתוב בעיתונים במחורה? לא. שום דבר. למה? מאיפה שידעו בכלל? הם ימשיכו לחיות את החיים שלהם. ולא יודעים שבעצם הם ניסלו בזכות הצדיקים. אבל מה? אפילו 10 צדיקים לא מצאו. עוד נקודה מעניינת. על איזה צדיק אנחנו מדברים בכלל? לא. איזה צדיקים תמצא בסדום?
איזה שיעור קומה?
מה, כמו אברהם אבינו?
לא.
אז איזה, מה הקנה מידה? אז הוא אומר. הוא אומר לנו. ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר. מה זה בתוך העיר?
שבכל זאת נמצאים כל הרכש ולא מושפעים.
ו?
שומרים על עצמם.
ו? זה לא מספיק. משפיעים על אחרים. כי אם הם לא משפיעים, אז מה העניין להציל שם? אין מה להציל. הרי כל הרעיון צריך להבין. כל הרעיון הוא שאנשים יתקנו את עצמם. כל הרעיון הוא שאנשים יתקנו את עצמם. הרי בשביל מה הקדוש ברוך הוא מציל? כדי שהבן אדם יתקן את עצמו, כי הוא אין חפיים, תן לו צ'אנס, כי הרי זה המטרה. אבל אם אין צ'אנס, אז אין סיבה להציל. זאת אומרת, אם הצדיק הוא לא בתוך העיר, זאת אומרת, אם זה צדיק שסוגר את עצמו, ולא משפיע על אף אחד, גם אם הוא לא מושפע, זה לא מעניין. היות אתה לא משפיע, אני לא יכול להציל את העיר בשבילך, כי אתה לא עושה שום דבר טוב לעיר. העיר העבודה בין כובחו, בין אם אתה נמצא, בין אם אתה לא נמצא. אבל אם אתה בתוך העיר, בתוך עמי אני יושבת, איך אמרה השונמית, בתוך עמי, אבל אם אתה בתוך המקום, וכאן זה אומר, בתוך עמי, זה גם מביא לנו את הקטגוריה של איזה צדיק מדובר. זאת אומרת, לא דובר כאן על צדיק כמו אברהם אבינו. אפילו היה צדיק יחסית לאנשי סדום. היה יכול להציל לסדום. אתם מבינים את העוצמה הזאת? זה כמו שאומר הרב זלמן צורוצקין, הרב זלמן צורוצקין מספר שיום אחד ישב ברכבת, הרב זלמן צורוצקין זצ"ל, הוא כתב את אוזניים לתורה ועוד כמה דברים יפים, היה אחד מגדולי הדור הקודם. אז הוא כותב, יום אחד הוא יושב ברכבת, ואורך חבורה של פושטקים, מה שנקרא, חבר'ה, יהודים. אבל אתה יודע, הוא שמע אותם מדברים על המסיבות, האימורים ובנות ומה לא. ואז התחילו לדבר על אחד, קראו לו הצדיק, הצדיק של החבורה. אומר, זה יום כיפור, היה לנו מסיבה פראית, חבל על הזמן, אבל זה הצדיק לא הגיע למסיבה. כל השנה הבאה, אבל יום כיפור, הצדיק הזה לא הגיע. יושב הרזמנו ואומר, תראו לצדיק, שבועיים לפני זה, הוא היה באיזה ישיבה, כדי לבדוק איזה בחור אם מתאים לשידוך. אז שהוא שם יושב וזה, הגיע אליו, זה אחד מהבחורים של הישיבה, אומר, תשמע, זה, הוא לא צדיק. הוא אמר, הוא קורא עיתונים, שיש לו זמן הוא קורא עיתונים.
קורא עיתונים.
קורא עיתונים. הוא אומר, לא, תראו מה זה הרשע של הישיבה, ליד הצדיק של הרכבת. אם אני אקח את הצדיק של הרכבת, ישימו אותו בישיבה, מי בכלל יסתכל עליו? אם אני אקח את הרשע של הישיבה, הרי אין אפילו מה להשוות בצדיקות שלו לרכבת. הוא אומר, לא, עכשיו הבנתי מה זה צדיק בתוך העיר. אברהם אבינו לא מצפה שהקדוש ברוך הוא ימצא שם צדיקי עליון. הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא ימצא צדיק יחסית לסדום. ואפילו את זה לא מצאו. עוד נקודה מעניינת. תשימו לב ללשון. תראה כמה שצריך לדייק בקריאה של הדברים. איך זה מתחיל הסיפור הזה? ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אל הישוב. מה זה ארדנה ואראה? מה הקדוש ברוך הוא לא רואה, לא יודע? מה הקטע? ואלי עשו קלה, ואם לא ידע, ואיפלו שם יכולים, ועכשיו תשימו לב, ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? אולי יש שם 50 צדיקים? אף תספה? למה אנחנו חליל הלכה וכולי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50, תשימו לב מה קרה כאן. אתם לא שמים לב. מה אומר אברהם? אולי יש עכשיו צדיקים בעיר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אם אני אמצא בעתיד. וואו. זאת אומרת שבעצם כרגע אין. ומה זה הקצה הקטה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד את השכינה למטה. כמו שאנחנו מרגישים, הולכים לירושלים, מרגישים קדושה. כשמגיע ראש השנה, מרגישים קדושה. זה משפיע. אומר, אני אוריד את הקדושה שלי למטה. אולי תשפיע. ולכן כשאברהם אבינו מבקש, אולי יש, אומר לקדוש ברוך הוא, אין. אבל מה? אם אני אמצא, אני מחפר. ואז תשימו לב מה קורה. איך? אולי ימצון שם 40, אברהם פתאום שינה את הטקטיקה. לא אומר אולי יש שם 40, אלא אני רץ, זורם איתך. אתה יודע מה? אמר 50, אמרת לא תמצא. אולי ימצון שם 40, אמר לו אין בעיה, אני הולך. אם אני אמצא, זאת אומרת עכשיו אין. אני אמצא, אני מציל. אתם מבינים מה זה כוח של צדיק? אתם מבינים מה זה כוח של צדיק? ומה הכוח של אדם שיכול להתהפך ולהתהפך ולהציל עיר? אתם יודעים איזה כוחות יש לנו? שביהודי מקבל על עצמו לעשות משהו טוב? ואנשי סדום רעים וחטאים מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני הולך לשם עם השכינה וזה ישפיע על שם על כמה אנשים והם יחזרו בתשובה, יחסית לסדום, אני מציל את כל סדום. כמה אנחנו צריכים להגיד תודה לצדיקים. כמה אנחנו לא מבינים איך אנחנו כאן חיים רק בזכות הצדיקים. לא צריך לדעת. ואת חושבת שבסדום היו יודעים מהם?
סליחה, עשרה זה לא מספיק צדיקים?
לא היה עשרה. גם עשרה לא היה.
אפילו אחד לא.
אבל אם היה עשרה.
אמר, אני אומר, אני אציל. זה מה שאני אומר, זה כוח של צדיקים, ולא סתם צדיקים. זה לא, אנשים מדמיינים צדיקים, חושבים, וואו, מה זה אחד שיושב ועושה, לומד תורה, ומחלק צדקה, איפה?
צדיק לא ברכבת.
צדיק יחסי. גם הוא יכול להציל. חשוב להבין את הרעיון מאחורי זה. כי הרעיון מאחורי זה הוא שאנחנו, הרבה פעמים יצר הרע בא ומשפיע לנו, אומר, מי אתה בכלל? מה אתה בכלל? תראה אתה, תלך תראה בבני ברק, תראה איזה צדיקים, תלך שם, תראה איזה צדיקים. מה אתה בכלל, איזה רמה אתה? חבר, זה יצר הרע. חשוב להבין, הקדוש ברוך הוא מודד אותנו לפי התנאים בהם אנחנו חיים. חשוב להבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא שם בן אדם במקום מסוים, הוא מצפה ממנו שבמקום הזה הוא יעשה מה שהוא יכול. הרי בוא, בינינו, זה כמו שאמרתי היום למישהו. בן אדם, בשבת לא מעשן סיגריות. יקבל שכר על זה?
כן.
לא, הוא לא מעשן בכלל. אז יקבל שכר על זה שהוא לא מעשן בשבת?
לא, אם היה מעשן כל
השבוע. אבל זה בדיוק הנקודה. אם הוא היה מעשן כל השבוע, יקבל שכר. אבל אם הוא לא מעשן בכלל, למה שניתן לו שכר? על מה לתת לו שכר? וזה בדיוק הקנה מידה. בוודאי. המקום שבו אנחנו נמצאים, איך אנחנו מתמודדים. זה ההתמודדות. זה הפעולה, לא התוצאה. הרבה אנשים מוכנים רק על התוצאה, תוצאה, תוצאה, תוצאה. הצלחתי, לא הצלחתי. אדוני, התמודדת. זו ההצלחה. זה מה שקודם שבוכר. אנחנו עמלים והם עמלים. הם עמלים לכלום. אלה רצים ואנחנו רצים. הם רצים לאן? לבר שחת. ואנחנו רצים לעולם הבא. לא כתוב, אנחנו מצליחים והם מצליחים. לא. יהודי מקבל שכר על העמל. אז מה למדנו היום? למדנו היום שבעקדת יצחק התחברו האהבה והעירה, שזה נקודה מאוד חשובה. צריך לקבור את הקדוש ברוך הוא, בדחילו ורחימו. אצל בני אדם דרך אגב, זה קודם כל העירה ואחר כך האהבה. הפוך ממה שקרה כאן. למה? כי אנחנו כדי להגיע לאהבה צריכים להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. כי מה זה עירה? עירת הרוממות. שיהודי מבין את גדולתו ועוצמתו של הקדוש ברוך הוא, מיד הוא מתמלא גם אהבה. לכן ראשית חוכמה, עירת השם. קודם כל עירת השם. בן אדם, בן אדם.
אם נבין אותה, זה באמת משהו מאוד מאוד רוחני. אבל
נכון.
הרוב זה חומרי. איך יכולים להבין את זה? מה הקדוש ברוך הוא? למה היה צריך להיות הניסיון הזה? אנחנו מבינים את זה עכשיו מבחינה רוחנית.
בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה, היות ויש לנו שאלות, אז אנחנו שואלים ומנסים לתשות תשובות, זה בדיוק העניין. חשוב להבין שמי שחושב שהוא לומד את התורה בחיצוניות, קורא את הסיפורים והוא מבין מזה את הכל, זה טעות גדולה מאוד. התורה זה לא ספר סיפורים. עקדת יצחק זה לא סיפור על אבא שהלך לשחוט את הבן שלו. זה טעות גדולה מאוד לחשוב ככה. זה אנשים שלא מבינים כלום. מה, התורה חושב ספר סיפורים? מה פתאום? זה ספר טוב, זה תובנה, זה תובנות איך אנחנו צריכים להתנהג, מה אנחנו לומדים. אז אנחנו, מה אנחנו לומדים? שבן אדם יכול להגיע, או צריך לשאוף להגיע, להשמדת, לשחיטת החומריות שלו. פשוט מאוד, זה רק עקדת יצחק. לעקוד את החומריות. ולהתעלות ברוחניות, זה המטרה. אם אנחנו יכולים להביא את הגוף של מה עשה רבי עקיבא, סרקו לי בשרו במסרקות של ברזל, אמר כל ימי חיכיתי לרגע הזה. אז אני לא מאחל לעצמנו שלא נעמוד לא בעקדת יצחק ולא בניסיון של רבי עקיבא. בואו שהניסיונות שלנו יהיו קלים ונחמדים, אבל שלא נשכח, עובדים את הקדוש ברוך הוא באהבה ובעירה. ביחד, מחברים את שתי הדברים. ולהבין מה זה חסד אמיתי, ולהבין מהו הכוח של צדיק ומי הוא צדיק. איפה ש... אל תסתכלו על אחרים, תדאגו לעצמכם, במקום שאתם בעיות הנמצאים תתמודדו. ושנזכה באמת בעזרת השם לעמוד בהתמודדות בהצלחה. ונזכה לביאת הגואל במהרה.